בוקר טוב לחבר הכנסת הרב אורי מקלב. הרב אורי מקלב, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך. עייף מהתזוזות הללו כל יום, כל ערב, כל שעה, חוגי בית, כינוסים, אספות, או שהמטרה חשובה?
עייף ולא עייף. זה נותן גם תמריץ, זה נותן מרץ, רגילים לעבוד ככה, זה בסדר גמור.
אתה יודע...
זאת לא הבעיה.
אתה יודע שבכל מערכת הבחירות דיברתם על כך שעשרה ימים לפני אתם תרימו הילוך בפעילות שלכם, זה לא הזמן לעייפות. אולי תספר לנו על השטח שמתעורר אולי?
זה נכון, באמת רואים את זה כפי שאנחנו גם אמרנו, אנחנו מכירים את המערכות בחירות בציבור שלנו ובסגנון הפעילות שלנו, ואני חושב שהיום עשרה ימים לפני הבחירות, אני חושב שהשטח כולו, בין בערים החרדיות ובין ביישובים החרדים ובין בפריפריה החרדית, אני קורא לזה, בכל מקום נפתחו מטות, פועלים, עוברים על הרשימות, חוגי בית, הצהרות, אנשים עומדים בקשר, יש פעילות כברות בכל מקום, אתה רואה כברת של פעילים שמתנדבים ועושים, וגם החלק המקצועי וגם החלק...
איפה הפעילות יותר נעשית? בתוך המגזר החרדי או שהפעילות בחוץ, בחוגי בית, בתוך הציבור הלא חרדי, ואנחנו רואים את זה לא מעט בימים האחרונים, שם הפעילות הגדולה.
זה שני סגנונות של פעילות. בציבור החרדי היום אנחנו, כמו שכבר עובדים היום ב-2015, יותר חלק מהמחשוב עם הרשימות שיש ועם הלבדות שאנשים נמצאים ואיפה הם בוחרים ומה הם צריכים, ומגיעים אליהם דרך הטלפונים ובקשר שיש, לא מה שעוברים מדלת לדלת, בשונה מהפריפריה, ששם ודאי פועלים על ידי כינוסים, על ידי קהלים חדשים, על ידי הופעות איתם, על ידי פעילים שנמצאים אצלם בבית, ועושים יש חוגים או אספות בחירות כאלה להורים של ילדים ששולחים למוסדות חינוך, משתתפי שיעורים. יש, הפעילות היא מגוונת מאוד, והיום גם יש גם הפעילות דרך החלק המחשובים, מה שנקרא ניום מדיה, גם שם יש פעילות גדולה מאוד.
כן, אני מוכרח לומר, יהדות התורה עושה דברים שהיא מעולם לא עשתה, מעולם לא נכנסה כל כך לטרנדים.
לפריצת דרך נקרא לזה.
נכון, גם בחלק הזה, אמנם זה היה חדש עבורנו, אבל היום לשמוע, איך אומרים, סרט וירוס או דברים כאלה ועוד דברים מסגנון כאלה, כל מיני מונחים שלא ידענו, היום גם אנחנו המבוגרים יותר כבר מודעים את זה, יודעים את זה ומשתלבים בעניין הזה.
ממה שאתה שומע, מה בעיקר מפריע לציבור בוחרי יהדות התורה? על מה הם מתלוננים? מה הם רוצים שתטפלו בכנסת הבאה? מה יותר חשוב להם?
אני לא חושב, אני חושב שבכנסת הזה, אני לא חושב שיש משהו שמתלוננים, אני בכלל לא, זה לא, בכלל לא נכון, אני לא שמעתי תלונה אחת, אני לא חושב שיש לי מישהו, ואני לא חושב שאתם שמעתם. תלונה על פעילות של יהדות התורה בכנסת, אני חושב ש...
לא הבנת את השאלה שלי, הרב מקלב. אני שואל, אחרי שנתיים קשות, מה אתה שומע בציבור, מה בעיקר כואב להם אחרי השנתיים האחרונות?
אני חושב שהמצב הזה שלא רק שאתה לא היית בתוך משפיע, בתוך קואליציה כזו או אחרת, לפעמים יש יכול לקרוא שאתה נמצא באופוזיציה, אבל היית באופוזיציה בזמן שהקואליציה הזו שהייתה, על כל שותפיה, רדפה את הציבור החרדי. זה לא משנה באיזה גיל, אם זה הייתה האישה עובדת, אם זה הילד שלומד בגנים, ואם זה האברכים שלומדים או לומדי התורה או לומדי חוץ לארץ, ופגיעה מתמשכת בצביון של מדינת ישראל, להיכנס אליך לתוך הצלחת, להחליט לך איך אתה צריך להתנהג. החלק גדול ובאספות בחירות מטבע הדברים נחשפים יותר, לא נאמרו, חלק הסיבות הוא בגלל להתרחק מן החיור, וחלק מהדברים כשנמצאים באספות יותר קטנות ושנמצאים בחלק יותר מסומצם, אפשר לדבר על חלק גדול מהדברים.
תגיד, הרב מקלב, מה מפחיד אותך יותר ביום שאחרי הבחירות? קואליציה בראשות נתניהו או קואליציה בראשות בוז'י הרצוג?
שניהם מפחידים. אם אתה לא תהיה משפיע, בגלל שאם אתה לא תהיה משפיע, אז אתה יודע מי יהיה כן המשפיע.
גם בממשלה של הרצוג תהיה לך יכולת להשפיע, כשהרצוג על פי פרסומים שונים, בעיקר באתר בחדרי חרדים, מחובר לרפורמים, לקונסרבטיביים, ונתניהו
יודעים,
כדאי מכחד גדול.
אתה שאלת איזה חשש יש לי מכל קואליציה שאני לא יהיה שמה, אז זה לא משנה אם זה יהיה ברשות ביבי או ברשות בוז'י. כל קואליציה שאתה לא תהיה שם, ואתה מבין לבד איך זה בקונסטלציה הפוליטית עכשיו, ואתה עושה חשבון, היום מספיק שבאמת יש עתיד תקבל את המנדטים שקיבלה פעם הקודמת, ושזה החשש הזה הוא לא משהו עזוי שאנחנו עכשיו לוקחים את התרחיש שלא יכול להיות. בהחלט יכול להיות, אפילו יכול להיות יותר, ואנחנו לא רוצים רק לא אפילו לדבר על זה, על מה שעלול להיות, אבל כולנו יודעים שיש 20 מנדטים שהם מרחפים באוויר, שהם לא החליטו מה הם יצביעו. מה שקרה פעם קודמת, על בסיס הרבה יותר קטן התווספו במנדטים האלה למפלגה אחת. מספיק שזה לא מתחלק בשווה. הסוקרים, כשהם יוצאים היום מבחינת חלוקת המנדטים, הם יוצאים שגם אלה שלא הצביעו, זה פחות או יותר מתחלק אותו דבר, שאלה הבסיס.
אולי המתקפה שלכם, הרב מקלב, ביחד עם שס בשבועיים האחרונים על יאיר לפיד, רק משחקת לידיו, כי אנחנו רואים אותו יותר ויותר גדל בסקרים, מדברים על כך שהוא כבר מגיע ל-15 ו-16 מנדטים.
אני חושב שבדיוק הפוך, אנחנו עושים את זה בעקבות הגידול במנדטים שלו. אם הוא לא היה גידול במנדטים שלו, כמו שאנחנו אפילו חשבנו בהתחלה, שכשהוא היה ממדע של התרסקות וירידה, אז אנחנו, גם המפלגות הגדולות לא רצו, אז...
לא, כי תראה, ישנה איזה שינוי במדיניות שלכם ושל שס, אתם לא התייחסתם אליו עד לפני שבועיים, ולפני שבועיים אתם תוקפים אותו יותר ויותר, גם אתם ביהדות התורה, גם החברים בשס, ומאז אנחנו רואים אותו יותר נוסק בסקרים, אולי אתם צריכים להמשיך בשיטת ההתעלמות מיאיר לפיד.
הישירה היא פרוטה משבועיים, זה פחות משבועיים, אבל גם ככה זה רק בעקבות כך שאנחנו הרי גם יודעים לפי הסקרים.
מצד שני חייבים איזשהו אויב לריב איתו, אויב כדי לחמם את הציבור החרדי לצאת להם מהבית, לא?
לא, זה לא חיפשנו לקחת לראות שאדם, שהציבור שכח את מה בימים האלה, את הזמן הזה שאנחנו נתנו לבחירות, מנקודת המוצא הזו שהיה לפני חודשיים, הדברים, אנחנו רוצים להחזיר את אותו מצב, שידעו מה הוא הביא למשק הישראלי, מה הוא הביא לכל אחד ואחד. הוא הרי בא, שהוא יצא לבחירות, כשהכנסת התפזרה, הוא יצא מושפל. הוא יצא בכך בחוסר פופולריות אמיתית, לא קשורה לציבור הדתי, קשורה לעצם התפקוד שלו כשרד האוצר, לעצם התפקוד של המשרדים שלו, משרד הבריאות, ותראה מה קורה במשרד.
תגיד, אתם לא חוששים נקמה שלו, שהוא עכשיו אחרי שהוא הושפל, כפי שהזכרת, הושפל בצורה מאוד מאוד גדולה, נקמה שלו בציבור החרדי בכך שהוא יעשה את הכל ויטיל את הווטו כדי שהמפלגות החרדיות לא ישבו בקואליציה הבאה?
הכל יכול להיות, אני לא חושב שזה משהו שאנשים יפלו מהכיסאות, שהוא עוד פעם יחזור על האמירה שלו שהוא לא רוצה להצטלם עם מישהו חרדי, זה מהותו, זה הוא, כשהוא לא אומר את זה, זה רק בגלל שכדאי לא...
בשביל בממשלה נראה לי שהוא מוכן היום להצטלם גם עם חרדים.
הוא מוכן הכל היום לעשות, הרי את הסגנון שלו, איך הוא אומר, אני... גפני שאמר לי שהוא מוכן לשאת איתי, ובאותה תוך כדי דיבור הוא גם יכול להגיד, באותו פוסט שלו הוא גם יכול לבוא ולהגיד, הם ישבו גם עם אמן הם ישבו.
זה בדיוק העניין, אותו דבר שאתם אומרים עליו הוא אומר על המפלגות החרדיות, שאתם תשבו גם עם קואליציה בראשות אמן הרשע.
אין ספק בחלק הזה, כל מה שהוא עושה,
השאלה רק למי הוא התכוון,
הוא בא ואיים על כך, על המפלגת העבודה שלא יתקיפו אותו. הוא מאוד מאוד רגיש, הוא מאוד מאוד עושה מאמצים שלא יתקיפו אותו, בגלל שהוא יודע שיש על מה, ומכל אחד מהסיבות שלו, עם מפלגת העבודה הוא הגיע להסכם שאם יתקיפו אותו הוא, ומפלגת העבודה הייתה מפלגה הגדולה באופוזיציה, והיא הייתה צריכה להתקיף את המפלגת השלטון כשהוא היה חלק הנכבד באוגן המרכזי בתוך מפלגת השלטון, והם לא מתקיפים אותו רק בגלל שיהיה לעתיד להכניס אותו לאותה קואליציה, והרי הוא אומר את זה, שזאת התנאי שלו. גם מצא, הוא לא מצא לנכון בכלל להתקיף אותו, מכיוון שהוא זה לא קלה בחור שלו, מתברר להם יותר ויותר שהם מתמודדים על הקהל של בינם לבין הבית היהודי, ושם הם שמים את ההדגשים שלהם, ולכן הוא יצא נזכר.
אני רוצה לשאול אותך, הרב מקלב.
מה?
הרב מקלב, אני רוצה לשאול אותך בהקשר אחר לגמרי. אנחנו רואים זליגה, אני לא יודע כמה היא גדולה או קטנה, של מצביעים גם מיהדות התורה, גם משעס למפלגות אחרות, במיוחד אגב למפלגה של אלי ישי, והתחושה שלי שזה על רקע של דעות, איך נקרא לזה, אידיאולוגיות לאומיות, ימניות, שמאלניות של אנשים, ואנחנו רואים את התזוזה הזו לכיוונו של אלי ישי. אתה רואה את הדבר הזה, שומע אנשים, אתה מוטרד מזה?
אני מוטרד ולא מוטרד, אנחנו רוצים חיזוק של מה שאני מוטרד זה דבר אחד, שהנזיגות החרדית לא תיפגע. בסופו של דבר, אנחנו יודעים שמודדים אותנו כל אחד.
ומבחינתך עם אלי ישי מביא את 4-5 מנדטים, הגוש החרדי מתחזק?
קודם כל, אני מדבר שאכפת לי מפלגה חרדית, שאני אומר מפלגה חרדית, אני מתכוון על ש"ס והתורה, אנחנו שאסור שהם ייפגעו, ואף אחד לא רצה שהמפלגה השנייה תיפגע, הפוך, רוצים שתתחזק. אנחנו יודעים, נכון? כל אחד רוצה את המספר המנדטים שלו, וזה דברים ברור, ולא צריך להרחיב את זה, וזה ברור.
ולגיטימי.
בסופו של דבר, המשקל שלנו הוא משקל כולל. כשמדברים על סיעות החרדיות, גם כיום, מסתכלים כמה זה ש"ס ויהדות התורה ביחד. ואנחנו, ואם אנחנו ניפגע בעניין זה, וזה לא משנה מה יהיה עם המפלגה השנייה, אם כן תבוא או לא תבוא. ואם המפלגה שלא תבוא את אחוז החסימה, זה ברור שהרבה הרבה קולות חרדים שהיו בש"ס הלכו לאיבוד. וגם אם זה לא, אני לא יודע אם זה לא נקרא ללכת לאיבוד, מבחינת, ודאי שזה לא נקרא ללכת מבחינת המפלגות החרדיות.
תגיד, הרב מקלב, בישיבות...
מי שמגדיר את עצמו מפלגה חרדית, זה מעתיים זה ש"ס ויהדות התורה, אני לא מכיר עוד מפלגה שמגדירה את עצמה כמפלגה חרדית.
אולי זאת אומרת שהמפלגה של אלי ישי וברוך מרזל לא מפלגה חרדית בעיניך.
אתה פעם שמעת שהגדירו את עצמו מפלגה חרדית?
אני רואה, מפלגה של כולם.
מפלגה של כולם, חרדים, כיפות סרוגות, עם רבנים בראשם, אני חושב, לא?
אני יודע, אבל שם ההגדרה. ההגדרה הייתה בדיוק הפוכה. אני לא מזיק למפלגה חרדית, כשאני הולך על קהלים אחרים. לא אני הגדרתי את זה. זה אלה שעומדים בראש האדום הגדירו את זה.
תשמע, אולי ינסו, ואתה יודע, אולי זה הצליח טוב השילוב הזה ביחד, מפלגה חרדית ביחד עם כאלו שאינם חרדים.
מפלגות חרדיות ומפלגות החרדיות צריכות לקבל את הכוח שהן צריכות לבות משקל, גורם השפעה, ויש לפעמים שתמיד אומרים שיכול להיות כל מיני סיטואציות כאלה ואחרות מבחינה פוליטית, אבל הסיטואציות הפוליטיות הפעם, כשרואים את הגושים, את הגושים לא הגדולים של ה-24 או 23 מנדטים, מסביב לדבר הזה, ואתה רואה כשיש לך מפלגות שהן כבר הבניוניות, אם פתאום עוד מפלגה תהיה של 19 מנדטים כמו יש עתיד שיכולה להיות, זה כבר לא מפלגה שהיא רק מפלגה בינונית, היא כבר מפלגה גדולה, כשאנחנו מדברים על הרכבת קואליציה, כשאלה שני הגושים, ולאחר מכן, אם המפלגות החרדיות לא תהיו בעלת השפעה, הן לא יהיו מפלגות גדולות, אז זה ברור איך תיראה הקואליציה הבאה.
הרב מקלב, תגיד, בישיבות פנימיות שלכם ביהדות התורה, יש מספר מנדטים שאתם מדברים עליו, שאתם לא מדברים עליו בתקשורת? אתם בטוחים בשבעה מנדטים, בשמונה מנדטים, או שאתם אומרים לעצמכם, יהיה לנו שבעה מנדטים, זה הישג?
לא, אנחנו הפוך, אנחנו כל מסתכלים קדימה, אנחנו לא מדברים על פחות, אנחנו עובדים ופועלים רק כדי להגדיל את מספר המנדטים, אף אחד לא מדבר על לא להישאר אפילו באותו מצב, כולנו מדברים על כך, ככה פועלים, אני לא שמעתי בין בישיבות פנימיות, בין ישיבות במסרים חיצוניים, לא שמעתי בישיבה אחת פנימית בשנות הישיבות האלה, שמישהו דיבר על ירידה במספר המנדטים.
יש לכם כבר הבטחה מביבי נתניהו?
הבטחה זה מישהו שאתה
יושב
עם מישהו, אתה
מבקש
לו להבטיח לך.
כי תראה, פה בשידור הוא הבטיח שהוא פונה קודם כל אליכם.
הוא אמר, זה לא נקרא הבטחה. הבטחה שאני ישבתי איתו, ותנו איזה מסע ומתן קטן או גדול, ואז הוא הבטיח, תשמע, אני לוקח אותך לפני אחרים, יחד עם האחרים, בתנאי כאלה.
אבל לאחר בחירות אין לכם הבטחה.
זה לא נקרא, זה שהוא הכריז אצלכם, ובמקומות אחרים, זה שהוא הכריז ואמר את זה, זה אמירה שלו. שהוא רוצה אותנו לפנים.
אתם מאמינים למילה שלו היום?
תבוא אליו עם ההקלטה הזו אחרי הבחירות.
אני לא צריך לזה, זה לא יעזור. אני לא בשני מאמין לו. הוא עושה את זה בגלל שהוא יודע שהוא הלך לבחירות בגלל שאנחנו לא היינו בפנים. ולא רק בגלל שהוא יש עתיד הפריע לו הגזרות והרדיפה של הציבור החרדי. הוא אפילו פעם אחת לא אמר אמירה בעניין הזה. גם אפילו לא גילה אמפתיה לציבור. אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר כל פוליטיקאי יעשה רק מה שנוח לו. זה ברור לך, וזה ברור לנו, וזה ברור לכולם, וגם הציבור יודע את זה.
תראה, גם מהצד שלכם, גם מהצד שלכם זה ברור שעושים מה שנוח, כי אתה יודע, אנחנו לא יכולים לשכוח את ההתקפות שלכם ושל גפני, שאמר לא נשכח לנתניהו כל מה שהוא עשה, ופתאום בחירות, וכבר אתה יודע, אנחנו שומעים אתכם הרבה יותר מפויסים ומרוכחים, למרות שאין סיכומים.
בסופו של דבר, אני לא יודע אם יש עוד מפלגות, אבל מפלגות החרדיות הן היחידות שהן מפלגות ערכיות, שהן מעמידים, יש להם קווים אדומים, ושיש להם דברים שערכים, שיש מה שהם עושים, יש מה שלא עושים, יש מחירים לכל דבר, יש מחיר לכל דבר, זה נכון, אבל אנחנו גם מצד שני, אנחנו יודעים איפה הקווים האדומים שלנו, מה מותר ומה אסור, מה אפשר ומה אי אפשר. ומפלגות אחרות, זה הנושא של הבטחות, כולם יודעים שהדברים האלה הם רק דקלרציות, הן לא הדברים האמיתיים, הן אמירות נבובות, אין מי שיבקר אותם הזה, אין מי שמסכים לסור דין וחשבון, כל הנושא הזה רק החפצים בשלטון, ולנו יש דברים של ערכים.
חבר הכנסת הרב אורי מקלב, אנחנו צריכים לסיים, תודה רבה ובהצלחה.
גם לכם, תודה רבה.
יום טוב, בוקר טוב.